כן. חוזרים לענייננו. יש לכם את זה. אם קודם תתאפסו שם על הדף, אין לי פה את הטקסט לצערי כמו שלכם, אבל זה נמצא... אני חושב שזה כמובן, לכך חסידים הראשונים, אתם רואים? שורה רביעית מלמטה בעמודה השנייה. אומנם כבר ראינו את זה, רק נזכיר. כן. מלמטה, שורה רביעית, לכך חסידים הראשונים. כשהיה להם מכך, היו נותנים אותו לקונה כפי הסכמת לבבם, איך שהיו מסכימים ליתן. אנחנו רואים כאן, חסידים הראשונים ידעו לחזר אחרי הכל הפנימי והראשוני. הנחת היסוד, הנחת העבודה היא, שהרבה פעמים הקול הראשוני הוא הקול האמיתי. לאו דווקא הקול המשני או הקול השני. הקול השני הרבה פעמים יכול לבוא מתוך חשבונות חיצוניים יותר. הקול הראשוני, צריך לדעת לזהות אותו. הקול הראשוני, אם יש לנו אוזניים לשמוע, ופה אנחנו שומעים שהחסידים ידעו לזהות את הקול הראשוני. כשאתה רואה אדם בבוקר, הקול הראשוני שלך זה להגיד לו בוקר טוב. זה הקול הראשוני. הרבה פעמים אנחנו לא מזהים את הקול הראשוני, מכיוון שכבר עלה עליו הקול המשני, הקול המשני שאומר, מה לי ולא. אבל הקול הזה הוא קול לא אמיתי. הקול הראשוני, אם היינו מאזינים לו, והחסידים יש להם את מכשיר הציטוט וההזנה המדויק מאוד, כן? להקשיב לקול הראשוני זה הקול שלא פסק, בבחינת קול גדול ולא יסף, לפי אחד הפירושים ברש"י, קול גדול ולא יסף שאין לו סוף. זאת אומרת, יש קול פנימי אמיתי שלמרות חטא אדם הראשון, כן? הוא לא נפסק, הוא לא נגדע, הוא לא נקטע, הוא לא נעקר. הקול הזה מורה לנו את האמת. הקול הזה לוחש בתוכנו כמו גחלים לוחשות. לוחש בתוכנו ומורה לנו דרך האמת בכל מצב ומצב. זה הקול שאומר לנו בשעת מסע ומתן עם הזולת למכור את העגבנייה במחירה אמיתי ולא להוסיף עליה מאות אחוזים. הקול הזה קיים. הקול המשני שבא וגונב את ההצגה זה הקול שאומר תרוויח על הקליינט 100%. תרוויח עליו 200% למרות שזה לא השווי הריאלי של עגבנייה. זה הקול השני. החסידים, מומחים גדולים, א', גם לזהות את הקול הראשוני וגם להזדהות עם הקול הראשוני. אמרנו פה במילים ספורות תורה שלמה שחשוב מאוד להכיר אותה, להתמודד איתה, להתחכך איתה. אותה התורה של הקול הראשוני. בכוונה אמרתי דוגמאות ביום יום שגם אנחנו, מי שרוצה באמת, יכול להזין לקול הראשוני, כן? וללכת בעקבותיו. על פי רוב זה מאוד מאוד קשה, כי יצר הרע לא נותן לנו להזין לקול הראשוני. יצר הרע מושך אותנו לכל מיני, הייתי אומר, חשבונות רבים. אלוקים עשה את האדם ישר. אשר עשה את האלוקים ישר, ישר עשה אותנו בתכונה של ישרות, בתכונה של אמת, כן? והאדם והמח ביקשו חשבונות רבים. החשבונות הרבים זה הקולות השקריים, נביאי השקר שבתוך האדם, שמדיחים אותו מן האמת ולוחשים לו לא לנהוג על פי האמת ולא להזין לקול הזה. בכל אופן, שמענו כאן שאותם החסידים, כן, אותם החסידים הראשונים, כשהיה להם מכך, היו נותנים אותו לקונה כפי הסכמת לבבם. כפי הסכמת לבבם. לבבם אמרנו שזה נקודת האמת, הלב, ששם הקול הזה נשמע כל הזמן. הם היו יורדים לעומק אותה נקודת אמת, תופסים בה חזק חזק ומצהירים תכף ומיד שזה אכן רצונם. עשה רצונו כרצונך. הם היו עושים רצונם כרצון הלב הפנימי. אותו הדיבור האלוקי שמתלבש לנו בתוך הלב, כל אשר תאמר לך שרה, תשמע בקולה, בקול רוח הקודש שבא. צריך לדעת שבתוכנו רוח הקודש מדברת, והיא מדברת בשפת האמת, בשפת היושר. כן? החסידים זיהו את הנקודה הזו, הסכמת לבבם. איך שהיו מסכימים ליתן. אפילו היה הקונה רוצה להוסיף, לא היו רוצים, אלא כפי הסכמת לבבם. זהו. היה יקר להם האמת היסודית יותר מכל דבר אחר. מכיוון שזה מה שעלה בליבי, מכיוון שהסכום שעלה בליבי זה 10 שקלים, מכיוון שהלב הודיע לי את האמת, חשוב לי האמת שהלב הודיע לי יותר מההסכמה שלך. למרות שהסכמתך היא ב-20 ו-30 שקלים, אף זה כאפס וכאין לעומת הסכמת לבבי, ששמה קיימת הבאת האמת האותנטית, הראשונית, הדבר הראשון, הראשית, היא חשובה יותר מהכל, ראשית האמת. אדם חשוב, הולך בדרך זה לדבר אמת בלבבו, כן? שימו לב, אדם חשוב, למה הוא נקרא חשוב? כי הוא מכיר את חשיבות הקול הפנימי הזה. זאת אומרת, אדם חשוב זה אדם שהגיע כבר למדרגה כזו, שהוא מכיר את חשיבות הקול הפנימי. אדם חשוב כזה, שהוא חי בצילה של האמת, הוא חי בצילה, הוא מכיר את ערך הקול הזה, הוא רואה בקול הזה קולה של שכינה, הוא רואה בקול הזה דיבור אלוקי של ממש, וממילא יקר בעיניו הדבר מאוד. אדם כזה, לא כל אחד הוא במדרגה כזו אגב, שיכול לבוא ולומר לעצמו שכל חייו זה רק על פי האמת, זו האמת. לא כל אחד במדרגה, לכן זה נקרא אדם חשוב. כן? אם נבדוק את עצמנו, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו לא חיים את כל חיינו על פי הדיבור הזה. הדיבור הזה הוא דיבור נעלם, לעתים אנחנו מצליחים להקשיב בקולו, לעתים מצליחים להקשיב בקולו, אבל יש אנשים שנקראים אנשים חשובים, שכל חייהם זה על פי מחשבת הלב. אולי נוכל להגיד חשוב, זה אדם... כן, אבל לא במובן המחושב, זה משהו יותר טכני, יותר חיצוני אולי, כפי שאנחנו משתמשים בזה היום. אנחנו רוצים להגיד ש... בעל ארוחות צדיקים שהשתמש בביטוי אדם חשוב, הוא התכוון ודאי, כן, לאדם קשוב. אדם שהוא קשוב לקול הפנימי. אדם חשוב שמחשיב את הקול הפנימי, אדם שהגיע למדרגה כזו, מה אנחנו מצפים ממנו, שימו לב? אדם חשוב ההולך בדרך זה, כן, אצלו זו כבר דרך סלולה, שימו לב, ההולך בדרך זה, הליכה, פירוש דבר אקטיבי, הוא הולך בדרך זה, זו דרך סלולה והוא הולך בה. איזה דרך לדבר אמת בלבבו, יש לו שיח פנימי עם עולם הלב שלו, וחנה מדברת על ליבה, כן? אדם שיש לו שיח עם עולם הלב, אדם שהוא קשוב לעולם הלב שלו, הוא משוחח. ידוך רעיוני, הוא משוחח עם עולב הלב שלו, הוא שומע את האמיתות שבתוך ליבו, כן? לא רגיל רק לסוח עם העולם החיצוני, כן? רוב בני אדם מדברים עם העולם החיצוני, והעולם החיצוני אנחנו יודעים מה אומר לנו, מה הוא לוחש לנו, נכון? אבל אדם שרגיל לשים ליבו, לצוטט, להאזין לעולם הלב שלו ולקלוט משם את האמיתות המתנוצצות משם בכל רגע, כי השם מדבר בתוך ליבנו בכל רגע. אדם שירגיל את עצמו להזין לעולמו הפנימי, אדם חשוב, הולך בדרך זה, לדבר אמת בלבבו, לדובב את האמת שבלבבו, לדבר אמת בלבבו. מה זה לדבר אמת בלבבו? לדובב. לדבר זה לעורר. אדם שרגיל לעורר את האמת שבלבבו על ידי שימת לב לעולם הזה, כן? שימת הלב איזו שהוא מעורר את האמת הפנימית, למרות שהיא קיימת שם, אבל אתה, בדיבור שאתה מדבר, כן? את האמת שבלבבך, כאשר יש לך מסע ומתן עם אדם, ואתה מחליט למכור לו 10 שקלים, ואתה אומר את זה בתוך לבך, הרי אני מוכר לו 10 שקלים, בזה שאתה אומר את הביטוי, אתה מעורר את האמת ומלביש אותה בפיך, אדם כזה, אפילו במחשבתך, אפילו הלבשה במחשבה, שלא לדבר על הלבשה בפה, שזה כבר חובת כל אדם ואדם, לאו דווקא אדם חשוב, חובת כל אדם ואדם לקיים את היוצא מפיו. כל היוצא מפיו יעשה, לא יחל דברו. אבל אדם שרגיל, כן? אדם שרגיל להיפגש עם האמת עוד בצורתה המחשבתית, עוד קודם שזה נתגלם בדיבור. אדם חשוב. אדם חשוב ההולך בדרך זה לדבר אמת בלבבו. אם קיבל עליו במחשבותיו לעשות דבר אחד, כן? דבר אחד, זה לא משנה באיזה פרט, זה יכול להיות פרט קטן שבקטן, אבל זה דבר אחד, כן? למה הוא אומר דבר אחד? כי זה יכול להיות לכאורה דבר מאוד קטן. הוא החליט לפסוע ימינה ולא שמאלה, בתוך לבבו. לכאורה זה דבר מאוד פעוט ופשוט, אבל מכיוון שזה היה צו הלב, אל תסתכל על קטנות הדבר, אלא על גדלות מי שציווה בו. מכיוון שהדבר יצא מצו הלב, מה לי מעט, מה לי הרבה, זה יצא מעולם האמת. כל דבר שיצא מעולם האמת, יש לו ערך נצחי. זה העניין של דבר אחד. גם אם בלבבך לא יתנסח איזה תוכנית על שאני יודע מה, גדולה וחשובה, כן, של תיקון עולם, זה בכלל לא משנה. גם אם לבבך יצא משם דבר אחד קטן, קטן, יש לו כבר ערך של תוקף, כמעט בגדר שלא תוסיף ולא תגרע לדבר, או כמו שכתוב בפרשת שבוע ברשי, על פרשת עקב, כן? אלו מצוות שאדם דש בעקביו, עקב תשמרון. גם המצוות שאדם דש בעקביו, אלו המצוות הקטנות שנראות לנו שוליות וחסרות ערך. אנחנו מחשיבים את המצוות היותר גדולות ובולטות, אבל מה יהיה על המצוות שלכאורה נראות קטנות? כן? גם זה אסור לך לדוש בעקב. כי כל דבר שיצא מפי השם בתורתו הוא דבר גדול. ואי אתה יודע מתן שכרם של מצוות. אותו דבר גם פה. כל דבר שאתה חושב עליו או מדבר עליו, קיבלת על עצמך, ומקורו הוא בעולם הלב, בעולם האמיתות הפנימיות של הדיבור הקדמון, כן? שהנשמה מדברת, אתה כבר צריך להחשיב אותו מאוד. אם אתה אדם חשוב כזה, שכל מה שאתה עוסק בו זה הלבשת האמת הפנימית במחשבות ובדיבורים שלך, כן? אם אתה אדם חשוב כזה, אם קיבל עליו במחשבותיו לעשות דבר אחד, יכתוב אותה מחשבה שלא ישכחנה ולא יחל דברי מחשבותיו. אז שתי דברים הוא אומר לנו כאן. שנייה אחת, שתי דברים הוא אומר לנו כאן. קודם כל, יכתוב, ומה תכלית הכתיבה? שלא יחל דברי מחשבותיו. הוא עושה פה קצת שימוש, הייתי אומר, מסוכן בדברי הכתוב. אחרי מה כתוב, מה כתוב בפרשת מתות? לא יחל דברו. אז מה אתה פתאום, אתה בעצמך עובר פעלו תוסיף? מה זאת אומרת? מה זה? כתוב לא יחל דברו. אתה אומר לא יחל מחשבותיו. לא יחל מחשבותיו. דבר מעניין. אבל צריך לזכור, איפה מתחיל הדיבור? במחשבה. אלא מידת כל אדם שאין לו מחויבות לעולם הקודש הפנימי שלו, כל עוד הוא לא מקשר את מה? את המחשבה במה? בדיבור, בדיבור. זה מידת כל אדם. אנחנו לא יכולים לחייב אנשים להתחייב למחשבות שלהם בשלב הראשוני הזה של המחשבה לפני שזה יתקשר בדיבורם. כלומר, התורה פונה לכלל בני האדם. כלל בני האדם. הם מחויבים לעולמם הפנימי, מתי שהוא מתבטא בדיבור. לא לפני כן. אבל החסידים, אצלם ממשות הקודש, זה לא כאשר הוא נתפס בדיבור. זה אפילו אם הוא נתפס בדיבור הלב. לגביו חל בעצם לא יחל מחשבותיו. כי מצד האמת צריך לדעת שהמחויבות לקודש זה מהרגע שכבר שמענו את קולו של הקודש. ונשמע קולו בבואי לקודש. כלומר, באמת רגע החיוב הוא מהרגע ששמעת את הקול מדבר אליך בפנים. עוד לפני שבכלל אמרת אני אעשה כך וכך. המעשה, חיתוך שפתיים, זה כבר מעשה, זה נכון. ודאי שברגע שהמחשבה מתגלן במעשה, יש לך חיוב לשמור על הדבר. יש לך חיוב. אבל אצל החסידים, הם מרגישים את אופי החיוב ועומק החיוב מתי? כאשר הם שומעים את הכל מדבר אליהם בפנים, עוד לפני שהם ביטאו את זה בדיבור. לכן לגביהם נכון לבוא ולומר, נכון לבוא ולומר, לא יחל מחשבותיו. וזה כתוב בספרים הפנימיים, בספרים הקדושים, שמה שעם הארץ מתחייב בפשט, מתחייב תלמיד חכם בדרש. לא תגלה ערוות קלתך. אצל כל אדם זה כפשוטו, אצל תלמיד חכם יש בחינה שלא תגלה ערוות קלתך במחשבה. כך אומרים. בחינה מאוד מיוחדת. הוא מתחייב על הדרש, לא רק על הפשט. אצל אדם שהוא פנימי. פלא פלאים, תפוס את בני ישראל בליבם. יש אדם שנתפס ברמה עוד לפני שהדבר הופיע במעשה. הוא נתפס בעצם על החטא הזה שהוא מופיע אצלו במחשבה. כן? תלמיד חכם, חסיד. הוא נתפס על לא יחל כאשר הקודש מתחיל כבר להתגלם רק במחשבותיו. שם כבר הוא נתפס על הדבר. שם כבר יש לו אחריות להוביל את הדבר אל המציאות, לתת לו ביטוי מעשה. אז נכון להגיד לגבי אדם שכזה, חסיד שכזה, כן? נכון להגיד לו, עליו, לא יחל מחשבותיו.
איך אני אמור היום בזמן הזה,
בשעה
הזאת, לחשוב על הדברים?
אז אמרנו מקודם, דקה לפני שנכנסת, ירמי, אמרנו, כן? איך אנחנו מגלים היום ונפגשים עם הדיבור הפנימי? איך אנחנו יודעים שהוא מדבר אלינו? ולדעתי, אפשר להיפגש עם הדיבור הזה במשך היום עשרות פעמים. אני אתן מי המקרה הגס ביותר. כשאדם נכנס למכולת, זה לא שייך לכם, עזבו. אבל זה אפילו שייך לגנבים. שבאים לגנוב משהו. מה הקול הראשון שלהם? לא לגנוב. אבל הם לא שומעים לו. ומפה מתחיל להסתבך הסיפור. ומפה מתחילה כל הסנגוריה הציבורית על הגניבה. כן לגנוב. אבל מה הקול הפנימי של הגנב? ודאי שלא לגנוב. אגב, אם לא היה לו קול פנימי כזה, הוא לא היה מתחבל תחבולות ומנסה להיזהר. ממי הוא נזהר? לא רק מהמשטרה, לא רק מבעל המכולת. יודעים מי הוא נזהר? מהקול הפנימי שלו. לגנוב את דעתו זה הדבר הראשון שהוא מנסה לעשות כאשר הוא הולך לגנוב בתחבולות כדי שלא יראו. הוא גם מנסה לגנוב את דעתו. יש כאלה יותר מתוחכמים שהם מנסים לתרץ ולהתיר את גניבתם, כן? מצד הדין. זה עוד תחבולה לשקר את הקול הפנימי. אני מתחיל מהגנבים, אבל זה לא רק בגנבים. זה גם בגניבה דעת שאדם גונב את דעת חברו בשעת הלימוד. כשאתה אומר סברה מסוימת, אתה יודע שהיא לא אמיתית. למה אתה אומר אותה לחבר שלך? זה קורה לנו לפעמים או לא? קורה לפעמים שאתה אומר סברה שאתה יודע שהיא לא אמיתית. למה אתה אומר אותה מהלך החברותה? אולי תצליח לגנוב את דעת חברך והוא יגיד עליך, בוא הנה, תשמע, אתה משהו. אבל בינך לבין עצמך אתה יודע שמה שאמרת זה לא אמת. נכון או לא? שאם תלכו באופן הזה, אנחנו נראה שבמהלך היום אנחנו שומעים את הקול הפנימי מאות פעמים, אבל עוברים על דבריו פעם אחר פעם. עכשיו אני אומר, לא אני אומר, הוא אומר, אנחנו לא חסידים. אנחנו לא תמיד יכולים לקחת את הקול הפנימי הזה ולהוליד אותו, ולקחת עליו אפוטרופוסות, כן? ולדאוג, כן? עד יבוא שילו. אנחנו לא יכולים, אבל להיות מודע לפער שהולך ונוצר בין הקול הפנימי להתנהגות החיצונית, להיות מודע לפער. אז אתה שואל איך אנחנו מיישמים את הדברים שנאמרים פה? איך אפשר להתעלם מהרלוונטיות, אני שואל, של הדברים שנאמרים פה? זה הכל. אז מה השאלה? ודאי.
איך אני מצליח?
קודם כל, לזהות את הקול הפנימי הזה, ולראות שהוא אכן לוחש לך משהו. ואחרי זה לבדוק, האם באופן ההתנהלות המעשי שלך מול הזולת, במקולת, לא משנה, עם אשתך, עם חבריך, אתה נותן ביטוי לקול הפנימי הזה. יכול להיות שתגיע למסקנה שלא נתת לו ביטוי. ואפילו זה יהיה מוצדק שלא נתת לו ביטוי, כי אתה לא חסיד. אז מה? אבל להיות לפחות מודע לו. לפחות להיות מודע לו. כן. הקול הפנימי הזה, אני לא יודע מה זה ספונטני, אני לא יודע מה זה ספונטני. לא, 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 פה מדובר על קול פנימי שיסודו הוא במוסר פשוט, לא מדובר על קול ספונטני, על קול פנימי לתת אגרוף לזולת, לא זה מדובר. מדובר פה על קול פנימי שמקורו ויסודו הוא בשיעריים או בלחישות של עץ החיים, שזה נשאר בתוך אדם. לא מדובר, אני מדובר, לכן אמרתי, לא לגנוב, לא להונות את הזולת, דיברתי על קולות כאילו, כן? זה יכול להגיע גם למקומות שהם אפילו יותר מרחיקי לכת, אבל פה אני כבר נזהר בגלל מה שאתה מעלה. אני בכוונה לא אמרתי לדברים כאלה. כן? יש אנשים מאוד ישרים בליבותם, שהקול הפנימי שלהם שאומר להם אפילו לעשות דברים שנראים מוזרים, פנחס. הקול הפנימי אומר לו, להרוג את זמרי. כל עם ישראל בא להתנפל ולהגיד, תראו בן פותי זה. שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה והורג נשיא שבט בישראל. כל עם ישראל רוצה להתנפל עליו. והקדוש ברוך הוא אומר לו, נתתי, מה? כן, מה אמרתי?
עם ישראל שבט שמעון.
לא, עם ישראל כולו, אבל להתנפל עליו. מה, ראו בן פותי זה? ראו בן פותי זה? לא, ראו בן פותי זה? הם קשרו את המעשה הזה שלו באיזה ספונטניות שבאה לו מצד מה? מצד העבודה זרה של אבי אמו. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, נתתי את בריתי שלום. הקדוש ברוך הוא אישר שזה בא לו מעץ החיים, ולא מעץ המוות. אז אני לא מדבר כרגע על מעשה פנחס, אני מדבר על דברים מאוד פשוטים, לא תגנוב, לא תרצח, לא תנף. הקולות הפנימיים שמנסים לסתור על פנינו בשעה שאנחנו באים לעבור על הליכות מוסר פשוטים, ועל מצוות שלו, על זה אני מדבר. אז על... כן. אז לפעמים, תראה, הקול הפנימי, כשאתה רואה עוול שנעשה בין שני אנשים, הקול הפנימי האמיתי זה הקול שנוטע בך את התחושה, יש פה עוול. עכשיו, יש בעיה, כי אם אתה לא תכיר את הקול הזה ותעקוב אחריו ואחרי פרטי המימוש שלו, אתה יכול להפריד ביניהם בצורה לא נכונה, ולא להועיל דבר. זה אותו דבר כמו שהקול הפנימי אומר לך להוכיח מישהו שעובר עבירה. אבל אם אתה לא מכיר את גדרי התוכחה מבחינת ההלכה, נכון? אתה בבעיה. אז יש פה פלגינן בעצם, אנחנו עושים פה פלגינן דינה. כלומר, אנחנו מקבלים את יסוד הקול הפנימי שאומר לנו הוכח תוכיח. אבל כדי שהקול הפנימי הזה יתגלה בפועל צריך חוכמה. פה החוכמה מלווה את הקול הפנימי החוצה. זה סוגיה, אנחנו, זאת אומרת, יש מקום להיכנס לסוגיה הזו ולכל פרטיה ולהבין את הפער שיש בין יסוד האמת שבקול הפנימי לבין אופן ההופעה שלו בעולם של זמן ומקום ואנשים. זה שתי צדדים. אנחנו מדברים כרגע על הקול הפנימי הבסיסי, שאומר לא תרצח, לא תגנוב וכו' וכו'. הרבה דברים, כן? אז יש את היסוד של הקול הפנימי ויש את מימושו, כן? רבים מאיתנו יכולים להיפגש עם הקול הפנימי הזה, אבל לא קל לתת לו ביטוי מעשי מכל מיני סיבות. גם אי הכרת גדרי ההלכה שקובעים איך יופיע האמת היסודית הזו, וגם כל מיני סיבות אחרות, יצר הרע מפריע לכל איזה להתגלות וכל מיני דברים, כן. אבל ככלל, אנחנו צריכים להכיר את הרלוונטיות של הקול הפנימי הזה בחיינו, גם אם אנחנו לא חסידים גדולים. אבל אצל החסידים, אצל אדם חשוב, ההולך בדרך זה לדבר אמת בלבבו, אם קיבל עליו במחשבותיו לעשות דבר אחד, יכתוב אותה מחשבה שלא ישכחנה, שהרי אם ישכחנה, מה יקרה? הוא יחל דברי מחשבותיו. כן? למה שיכתוב? למה שיכתוב? מה הוא צריך לכתוב? הרי אם הוא שמע לקול הפנימי שלו, לכאורה הוא זוכר את זה, לא? ומה יועיל הכתב? אנחנו יודעים שהכתב מועיל, אבל למה הכתב מועיל, כן? וקבלת האמת שבלב לא מועילה? למה היא לא מועילה כדי לזכור את הדבר? מה? אבל שמעתי את הקול שבלב, כן? וקיבלתי בלבבי. אז למה אני צריך לרשום את זה? האם אין די בעצם העובדה ששמעתי את הקול הפנימי? אתה אומר שהשכחה היא בגלל, כלומר, אמנם שמעתי את הקול בלב, נכון? ובתוך הלב שמעתי את כל האמת מדבר, ואמת זה דבר נצחי וקבוע. איך בכל זאת נופלת אצלי שכחה? איך נופלת אצלי שכחה? למרות שמעתי את קולו של הלב. כי מצב האדם הוא לא מצב קבוע. אז קיבלתי את האמת שבלב, נכון. אבל סוף סוף אני חי בתוך גוף? ומצד מציאות הגוף יכולה להיות שכחה. למרות שקיבלתי על עצמי דבר שבלב, אבל הקבלה הזאת היא עדיין בבחינה של, הייתי אומר, איזה מין אור מקיף. זה לא לגמרי בתוכי. זה שאדם קיבל בליבו, זה לא אומר שהוא לא יכול לשכוח. הוא קיבל בלב, הוא יכול לשכוח. מה אני עושה כדי למנוע את השכחה? אני כותב. מה ההבדל בין מחשבה וכתיבה? המחשבה היא אמנם מאוד עליונה, אבל היא מחוץ לעולם הזה. היא מחוץ. אותו דיבור פנימי, איפה הוא נמצא? הוא בפנים, בפנים. אבל יש עולם חיצוני. יש פער בין העולם החיצוני ופנימי. הפער הזה גורם לשכחה. לעתיד לבוא אנחנו לא נשכח, למה? כי מה שבפנים יהיה גם בחוץ. תכף אנחנו נראה את זה בפסוק שהוא מביא מיוב. חזק מאוד. אנחנו לא בשלב הזה עדיין. אבל בשלב שאנחנו נמצאים היום, גם דיבורי, גם ההסכמות שבלב, הן יוצרות מפגש אומנה עם איזה עולם? עם העולם הפנימי. אבל הוא פנימי. מה יש בחוץ? אנחנו יודעים מה יש בחוץ. לכן יכולה להיות שכחה. כדי למנוע את השכחה, כדי שנוכל להתמיד בנאמנות, כדי שנוכל להתמיד בנאמנות לקשב הפנימי, אנחנו צריכים לכתוב. כך וכך עלה בליבי לעשות. עלה בליבי למכור את השעון 10 שקלים. כן, שאני לא אשכח. שאני לא אשכח. אני יכול לשכוח שעלה בליבי למכור 10 שקלים. נכון שהייתה לי שעת כושר? שבליבי אמרתי 10 שקלים ותו לא, למרות שהזולת מציע 100 שקלים. כן? למרות שברגע ראשון זכרתי, אבל יכול להיות שאני אשכח. למה אני אשכח? כי יש הרבה סערות ורוחות בחוץ, ואחת מהן עשויה לגרום לי לרצות למכור אותו ב-11 שקלים, כי זה רווח כספי, זה ממון, זה בצע כסף. מצד בצע הכסף אפשר שישכח הכל הפנימי. לכן אני כותב, ברגע שכתבתי, אני, כן, מנעתי את הבעיה שאמרנו מקודם. המחשבה היא בעולם הפנימי, ולכן היא יכולה להישכח. אבל הכתב באיזה עולם הוא? לא שוכחים. אלא אם כן אדם עיוור. אבל אז הוא יכול לבקש מחברו שיגיד לו מה הוא כתב. כן? וגם אם הוא לא יכול לכתוב, מאיזשהו סיבה, הוא יכול להגיד לחברו, כתוב, התחייבתי למכור 10 שקלים. זאת אומרת, הכתב הוא יוצר שליטה. אגב, יש חסרון בכתב. מה החסרון בכתב? אני שואל אתכם, האם הכתב מגלה ומגלם בנאמנות ובאותנטיות את כל מה שעלה בליבי? ודאי שלא. עולם הלב והקולות הפנימיים הוא הרבה יותר אותנטי ואמיתי. אבל מה לעשות? איפה אנחנו רואים את הבעיה הזו? אבל בלית ברירה אנחנו צריכים להסכים לזה. איפה רואים את הבעיה הזו? הנה, נסתכלו. הספר הזה. אתם חושבים, אנחנו חושבים, שמה שכתוב כאן זה מה שהיה בליבו של החכם? מה שהיה בליבו זה מעל ומעבר. ואין לך אדם שכותב את רעיונות ליבו ומרוצה ממה שיצא. אין דבר כזה. כי בתוך הרעיון יש הרבה יותר מה שנכתב. אבל לפחות זה מאפשר לנו שליטה. זה יוצר בית יד, זה יוצר כלי שבתוכו אפשר להכניס את המחשבות, ואז אנחנו יכולים לשבת פה וללמוד. תראו את זה שמחשבותיו של החכם הזה לא היו באות לידי ביטוי בכתיבה. מה היינו עושים? היינו יושבים ודוממים מול הקיר, מה היינו יכולים לעשות? אבל עכשיו שבטובו, במסירות נפש, הוא יכניס את מחשבותיו בתוך הכתוב, אנחנו יכולים עכשיו ללכת ברוורס לעולם המחשבות שלו. מי הכתב? אל? הלב. מה? יכולים לשער, כל אחד ואחד, לפי מה זה משער ליבי, כן? אנחנו מנסים קצת טיפ-טיפה להיכנס לעולם המחשבות של תוך החם. אז הכתיבה יוזרת לנו להדפיס את מה שעלה במחשבותינו, כן? באופן שלא נשכח. כי אם נשכח, יחל מחשבתו, מחשבתו. כן? אני רוצה רגע לקרוא עד לכאן, ברשותכם, אני רוצה לקרוא עד לכאן ממה שהתחלנו, בסדר? בקריאה רציפה, כדי שנוכל לחבר את כל פסקי הרעיונות שאמרנו והיה אוהל אחד. כן, מה? מה?
כן.
ודאי שלא. ודאי שלא. ודאי שלא. נכון. השאלה, אני... השאלה, כן, אני שומע מה שאתה אומר, אני שומע מה שאתה אומר. אתה אומר, כתיבה זה לא ערובה לקיום, ואי כתיבה זה לא ערובה לשכחה. נכון? כי אם הדבר באמת חזק חזק בליבי, אני לא אשכח. וגם אם שכחתי לרגע, אני זכר במשנהו, כך אתה אומר. ולאו דווקא כתיבה זה לאו דווקא ערובה לזיכרון, אם הקבלה שבלב היא לא מספיק חזקה ואיתנה. אני מסכים איתך. בסדר גמור. לכן, הולך, מה? אתה אומר, נכון, רוב האנשים הכתיבה עוד נוגע. וגם לגבי אותו אדם שזכירתו בלב היא חזקה, עם זאת, יכול להיות שמצד מקרה היצר ומציאות העולם הזה, ולכן הוא מביא את המקרה הבא, שמיד ניכנס אליו, אני רק רוצה רגע לקרוא פעם אחת את מה שלמדנו עד עכשיו, בקריאה רציפה אחת, ויהיה לכם הזדמנות להיזכר ברעיונות שאמרנו, תוך כדי הקריאה הזו. אני כדרכנו טיפ-טיפה אגביר את הכל במקום שדיברנו עליו והערכנו בו. לכך חסידים הראשונים, כשהיה להם מקח, היו נותנים אותו לקונה כפי הסכמת לבבם. איך שהיו מסכימים ליתן, אפילו אם הקונה היה רוצה להוסיף, לא היו רוצים, אלא כפי הסכמת לבבם. אדם חשוב, ההולך בדרך זה, לדבר אמת בלבבו, אם קיבל עליו במחשבותיו לעשות דבר אחד, יכתוב אותה מחשבה שלא ישכחנה. ולא יחל דברי מחשבותה. בסדר? ואם אינו יכול לעמוד בו, הנה, יש מצב שהוא לא יכול לעמוד בו. מתקפות עצומות של יצר רע, שלא נותנות לדיבור הפנימי להיוולד בתוך העשייה. ואם אינו יכול לעמוד בו, כן? אם אינו יכול ליצור את הזיקה בין המחשבה לבין המעשה, הרבה מקטרגים מכאן ועד גיחון, הרבה מקטרגים מכאן ועד שהדיבור הפנימי מגיח לעולם המעשה, והוא נתקל בהתנגדויות עזות מצד מידותיו, כן? תמר ואשת פוטיפר לשם שמיים נתכוונו, אבל דווקא תמר היא זו שיוציאה לפועל את מחשבתה הטובה, לזכות לזר הקודש מיהודה, הוציאה את זה לפועל דרך כל הצינורות הבריאים והטהורים, בלי להלבין פני הזולת וכן הלאה וכן הלאה. אבל אשת פוטיפר לא הצליחה. למרות שמחשבתה הייתה טובה, אבל לא הצליחה להופיע את זה. ואם אדם רואה שהוא לא יכול לעמוד בזה, למרות שהוא קיבל בלבבו ולכאורה חל לגביו, איזה איסור? לא יחל מחשבותיו. אבל מכיוון שהוא רואה שהוא לא יכול לעמוד בזה, מתוך הדאגה ללא יחל, שימו לב, דווקא מתוך הדאגה ללא יחל, הוא עכשיו צריך הולך לחפש מה? התרה. אנחנו רגילים להתרת נדרים שנאמרו בדיבור, אבל לגביו התרה היא גם בדבר שנוסח במחשבה, כמו שאמרנו מקודם. אבל אם הוא רואה שהוא לא יכול לעמוד בזה, מה הוא עושה? הוא מחזיר ציוד. בעצם, הוא צריך לחפש דרך שבה, דווקא כדי לא לעבור על לא יחל, מה הוא צריך לעשות עכשיו? לבטל את הזיקה למה? לבטל את זיקתו הקדומה לאותו הסכמת הלב. לבטל את הזיקה בין שני הדברים. כן? בוא נדייק יותר. הוא עכשיו הולך לבטל את הזיקה בין הסכמת הלב לבין הקיום. זה יותר מדויק. זאת אומרת, הוא לא חוזר בו מהסכמת הלב, אבל הוא חוזר בו מהזיקה בין הסכמת הלב והקיום, כי נוצרה זיקה. אבל אם הוא לא יכול לעמוד, אם הוא לא יכול להוציא לפועל את הדבר, מסיבות שאמרנו מקודם, ואם אינו יכול לעמוד בו, ילך אצל חכם ויתיר לו מחשבותיו. אתם רואים, הולך באותו סגנון, כמו שבהתחלה הוא אמר, לא יחל מחשבותיו, עכשיו הוא גם מכיל את דיני ההתרה לגבי המחשבות. חידש לנו החסיד, חסיד מחדש הלכה, כן? מחדש הלכה, לא יחל מחשבותיו, חסידים. עכשיו, מה כוחו של החכם? מה זה החכם? למה החכם התיר? מה כוחו של החכם לבוא להתיר? כן? לבוא ולהתיר את מחשבותיו. מה עושה החכם בהתבוננותו? מה עושה החכם? לכאורה גם החסיד יכול לעשות את זה, אבל החסיד לא יסמוך על עצמו. הוא ילך דווקא לגורם חיצוני, שהוא יתבונן על מה? על מה מתבונן החכם הזה? אגב, החכם הזה צריך להיות חסיד כמותו. כן? לפחות במדרגה כזו. מה עושה אותו החכם? החכם עוקב, כן? אחרי כל פס הייצור. הוא קיבל בלבבו, במהלך ההופעה יש לו קושי כזה וכזה וכזה. מה עושה החכם? הוא מסתכל על כל פס הייצור, והוא מגלה שם בדק בית. הוא מגלה בלב. עכשיו הוא בא ולהחליט להשביט את פס הייצור הזה. רק הוא יכול להחליט אם להשביט את פס הייצור לה. כן? זהו. עכשיו המפעל הזה מפסיק לעבוד. כן? הוא עבד, הכל טוב ויפה, הוא עבד הרבה שנים. עכשיו, אני בא ובודק את פס הייצור, אני רואה שפה כשל באחד החוליות. הכשל הזה בעצמו מגלה שמעולם, כן, פה למפרע. כלומר, החכם שבא לבדוק את פס הייצור של החסיד, מה הוא מגלה? שיש חוליה פגומה. החוליה הזו מבטלת את החיוב. זה נקרא התרה. שאדם נודר נדר, אנחנו בודקים את אופי הנדר, את מרכיבי הנדר, ואנחנו מגלים שם חוליה שפוסלת את הנדר מעיקרו. מעיקרו של הנדר לא היה שייך שיחול על האדם הזה חיוב. לא היה שייך. כמו בתרת נדרים, אותו דבר. ודאי. אותו חסיד לא העריך נכונה את הקושי שיש לו. זה יכול להיות מצד משפחתו, מצד מצב אשתו, מצד מדרגתה. כן? לא ראוי להתחייב על דבר כזה. זה יכול להיות מאלף ואחד, מצד גופו של החסיד, שחולשת הגוף לא מאפשרת לו לקיים את מה שהוא קיבל בלבבו. החכם בא ובודק את כל החוליות המקשרות, בין הבכוח לבין הבפועל, והוא מחליט. הדבר הזה יוחס לפועל. הדבר הזה מעיקרו הוא לא אמיתי ולא נכון. זה החכם. כן? חכם מתיר. אבל מה? מה? מי? לא, לא. לא, הוא צריך להיות בקי. הוא צריך להיות בקי בכל תהליך ההופעה של הרצון הפנימי החוצה. הוא צריך להיות בקי בזה. הוא לא יכול. הוא לא יכול. כן? הוא צריך להיות בקי בכל המהלך כולו. זאת אומרת, זה לא סתם חכם. כן? המקרה הזה ודאי שלא סתם חכם. כן? יכול להיות שבמקרה של נדר, זה נדר. יכול להיות שאולי חכם, נבון, יודע להתבונן. אבל פה הוא צריך להיות יותר מזה. זאת אומרת, כך נראה. לא, סליחה. אמרתי פה צריך להיות יותר, כי לא אמרתי דבר מוחלט. זה לא חייב להיות. נראה לי. נראה לי שצריך פה קצת מעבר לאיזושהי... חכם. כן? חכם במלוא מובן המילה. כך נראה. כן? אגב, למה בעל באפרה? כן? אם כבר נגענו בזה, אתם זוכרים. כן? אז זה לא קשור לסוגייתנו בכלל, אגב. ממש, ממש. אבל בונוס, בדרך אגב, סגור סוגריים, שים את זה בצד. סתם, אני שואל שאלה. למה בעל באפרה וחכם באתרה? למה בעל באפרה? בעל מפר לאשתו, כן? וחכם מתיר. בעל מפר וחכם מתיר. כן? למה בעל באפרה? מה זה אפרה? מה זה אפרה בפשטות? מה עושה הבעל? אשתו באה ומספרת לו שהיא נדרה נדר. מה עושה הבעל? לא רוצה בנדרך. הוא לא מתיר. הוא לא מחפש פתחים בנדרה. לא יש לו מעניין, אני לא רוצה. כן? זאת אומרת, בעל בהפרה, בעל מפר, יחכה מתיר. כן? הפרה, מה זה? זה רק מגלה, בעצם מה מגלה הבעל? כן? שהוא מתנגד לרצון אשתו. כן? חכם בהתרה. חכם, הוא לא מתנגד לרצון הנודר. אלא הוא מגלה שלנדר עצמו אין בסיס לקיומו. וכיוון שחסר בו תנאי יסודי להתקיימותו. כן? אם היית יודע שכך וכך היית נודר? לא. אין בסיס לנדר. זאת אומרת, פותר את זה משורשו. הבעל רק מבטא את ההתנגדותו לרצון אשתו. אישה כשרה רוצה, עושה רצון בעלה. זאת אומרת, זה מבטא את היתרון שיש לרצון הבעל, במובנים מסוימים לפעמים, על רצון אישה. אז הוא בעצם מפר את נדרה ולא מתיר אותו. הוא לא צריך לבוא ולברר שבעצם היא לא נדרה. כן? אלא די בזה שהוא מתנגד לנדרה. זה עניין, זה הבדל בין הפרה לבין התרה. אבל זה בדרך אגב. זה בדרך אגב. נראה הלאה. בכל אופן, מה יעשה? ילך אצל חכם ויתיר לו מחשבות, אתם רואים את הביטוי יתיר. למה יש פה את הביטוי יתיר? לפי דברינו. מה אתה עושה? לא, אבל הביטוי להתיר. מתירים מה ממה? לפי דברינו, זה מאוד מובן. אנחנו מתירים. לפני כן הוא היה אסור במשהו, מאסר. עכשיו מתירים אותו מן המאסר. באיזה מאסר הוא היה לפני כן? איזה זיקה הייתה מקודם? בין מה למה? בפשטות, בין מה למה הייתה זיקה? מה? יפה. כן? הוא היה אסור בזיקה שיש בין המחשבה לבין המעשה. עכשיו, בידי התרת החכם, בעצם מתבטל את הזיקה. כן? העולם הפנימי חוזר למקומו, והעולם המעשי חוזר למקומו. אין עוד זיקה ביניהם, כביכול. כן? זה הרעיון של להתיר. כן? ואם אינו יכול לעמוד בו, ילך אצל חכם ויתיר למחשבותיו. כן? ויהדר, כן? ויהדר שלא יהיה מחשבתו כלום כל זמן שלא יוצא מפיו. כלומר, כן? זהירות, אדם פשוט צריך להיזהר. כן? תראו מה שאומר לנו כאן. כן? אדם פשוט יהדר שלא יהיה מחשבתו כלום כל זמן שלא יוצא מפיו. כלומר, אסור לאדם להכניס את עצמו, כן? למצב של חסידות. אסור לאדם, אדם צריך מראש להגיד, מחשבותיי, מה שחשבתי, כן? בלי נדר, מה שנקרא. זה נקרא בלי נדר. זה הרעיון של בלי נדר. בלי נדר. אבל אנחנו רגילים להגיד בלי נדר מתי? כאשר אנחנו אומרים בפינו. כל שכן, כאשר עולה במחשבותינו. כלומר, כאשר אנחנו שומעים דיבור פנימי, כן? דיבור פנימי, אנחנו צריכים להגיד בלי נדר. אבל אין הכוונה שלא נקיים. אנחנו נשתדל. אם יעלה בידינו לקיים, מה טוב. לא יעלה בידינו, לפחות לא נכשלנו. כן? בלא יחל מחשבתו. אם כן, להדר, לומר, בלי נדר גם על מחשבות. ויהדר שלא יהיה במחשבתו כלום, כל זמן שלא יוצאים בפיו. כלומר, אם הוא מוצא את זה בפיו, אמרנו, כבר הוא מחויב על פי דין תורה, אבל כדי שלא יתחייב ממידת חסידות, לפחות יאמר בתחילת היום, כל המחשבות שעולות בליבי לעשות מעשה טוב, בלי נדר. כך הוא יגיד. אבל לא יסתמך על הבלי נדר כדי לא לקיים את מחשבותיו, אלא רק כדי שלא ייקשל ולא יחל. אבל בהחלט יש מקום להתבונן במחשבה הטובה שעלתה לו ולהשתדל אפילו לקיימה, ויעדר שלא יהיה מחשבתו כלום. כל זמן שלא יוצאים בפיו, כן? אגב, האם הכוונה היא לא יהיה מחשבתו כלום, כן? האם הכוונה היא שהוא מבטל את המחשבה הזו מכל וכל ואין לה ערך? מתי שלא? יש לה ערך מצד עצמה. למה? כי היא מייצגת את העולם הפנימי. אז מה שלא יהיה כלום, שהיא תישאר ארטילאית. זה נקרא שלא יהיה כלום. לא יהיה כלום, זה לא יהיה כלי. כלומר, שהמחשבה שהוא חושב עליה לא תהפך לכלי מחייב. זה הכוונה. כן? והיא תחזור למה? לארטילאיותה. מה שנקרא בלשון המהר"ל, בכוח. היא תחזור להיות בכוח. כן? אבל לא שתחייב אותו לפעול אותה ולגלות אותה. זה הכוונה. יהדר, כן? שלא יהיה מחשבתו כלום. כן? שבעצם הפנייה למחשבתו, הוא לא הופך כרגע את הפנייה הזו לחיוב ממשי. אלא באמת, למרות ששמתי לב למחשבה הזו שבתוכי, למרות ששמתי לב לקול הראשוני, לא יהפך עליי הדבר לחיוב. כן? אלא מחשבה תישאר במקומה, בכל כבודה והדרה. ואפילו אני אשמח אם אני אקיים אותה, אבל זה לא בגדר של נדר עליי. כן? ויעדר שלא יהיה במחשבתו כלום כל זמן שלא יוציא בפיו. אם מוציא בפיו, גם שם יש לנו את התחבולה של בלי נדר, כן? אבל כאשר הוא מוציא אותה בפיו, בכל אופן מדין תורה הוא כבר מחויב. כל הדובר אמת בלבבו, כל הדובר אמת בלבבו ואינו רוצה לחשוב השקר, כן? סליחה, בבקשה, כן. לא, אתה לא צריך, כי מתחילת היום כבר אמרת. לא, אתה צריך לומר, אתה צריך לומר. לכאורה, תראה, קודם כל, אדם שהוא לא חסיד, כנראה שהדין שלו יותר קל. כן? כי ההתעסקות שלו עם עולם המחשבות הפנימי, עם עולם האמת הפנימי, הוא פחות אדיר ואינטנסיבי. אבל פה אנחנו שומעים שכפי הנראה, אפשר מתוך דבריו, מתוך דבריו אפשר להבין שגם אדם פשוט, כן? הוא צריך לעשות איזו תקנה ותחבולה. כן? כדי לא להיכשל בהתעלמות מקולות האמת. ורצוי מאוד לזכור את הדבר הזה. רצוי מאוד לזכור בתחילת היום לבוא ולומר, כן? 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 שמיעת, כן? הציטוט שלי לקולות הפנימיים לא יחייב אותי בדין נדר. כי אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. כן. אין חבוש מתיר עצמו בבית האסורים. אדם יכול לפעמים להחמיר על עצמו יותר מדי, עד כדי כך שלא ימצא לו פתח. יש לו רגשי אשם, אז הוא יחמיר על עצמו, שיכול להקל על עצמו יותר מדי. לכן זה גורם אובייקטיבי, לכן הוא נקרא חכם, שהוא עומד מעל הסובייקט. אולי זה אחת הסיבות שקורא לי חכם. ילך לחכם, כי הוא לא יכול להיות חכם בעיני עצמו. כן? הוא נוגע בדבר. צריך לחכם. אולי גם זה הכבוד. כן. אבל פה אומר לנו בסוף, באמת דבר גדול. כן, וזה הייתי אומר, איך אומרים, המפץ הגדול של כל סוגיית האמת הפנימית. שאדם שזוכה להתרגל לאמת הפנימית, כן? אדם שזוכה להתרגל לאמת פנימית, הוא מגיע למדרגה מיוחדת. תראו מה כתוב כאן. פלא פלאים. כל הדובר אמת בלבבו, ואינו רוצה לחשוב השקר. ממש לא עולה על מחשבתו, כן? מחשבת השקר. הוא קשוב לחלוטין לעולמו הפנימי, ולא זז, לא ימין ולא שמאל מעולמו הפנימי. כן? כל הדובר אמת בלבבו. ואינו רוצה לחשוב השקר, כלומר לסלף את הקול הפנימי, להטעות את עצמו, כן? מכוחו של קול אחר, של נביא שקר כלשהו, כן? אינו רוצה לחשוב השקר. אפילו דברים שלא יכוון להם, מה שנקרא, אפילו בפוקס לא יעשה לו שקר. לא בכוונה תחילה, אפילו בלי שימת לב. כל דבריו ומחשבותיו יתקיימו. כל אדם שמקשר את עצמו בקשר חזק ותקיף לקול הפנימי שלו, כל אדם במילים אחרות, שיודע את ערכו של העולם הפנימי, ומתוך כך הוא נקשר אליו בקשר אמיץ, מה יקרה? הבכוח יתגלה בפועל. כי הרי שימת הלב לקול הפנימי זה בעצם שימת הלב למה? לכל השם. אבל ברגע שנקשרת לכל השם וגילית נאמנות כלפיו, גילית את הכוח הפועל של דבר השם. זה הכוח הפועל. למה דבר השם לא פועל כביכול במציאות? כי בני אדם לא מתקשרים אליו. אבל כאשר אתה מתקשר אליו באמצעות הבחירה החופשית, היינו, דובר אמת בלבבו, שאתה מתקשר אליו, כן? הבחירה נפגשת עם הסגולה. הבחירה, אתה בוחר להקשיב לקול הפנימי. ברגע שנוצר הקשר הזה בין הבכוח לבין עולם הבחירה שלך, בזה אתה מגלה את הכוח המפעלי של האמת. ואז העולם מתחיל להיות מונהג על פי מה? על פי האמת. זאת אומרת, הסיבה שהעולם לא מונהג על פי האמת מספיק היום, זה בגלל שלא נותנים תוקף מספיק. תוקף מספיק, בשבועות ונדרים כלפי עולם האמת הפנימי. ראינו זהירות, צריך כמובן זהירות, לא עכשיו מתחיל להישבע, אנחנו לא חסידים. אבל בגלל חולשת ההתייחסות לעולם הפנימי, א', ב', חולשת ההתקשרות בקשר אמיץ עם העולם הפנימי, בבחינת חסידים, לכן הנהגת המציאות היא לא על פי האמת הזו. אבל אם אדם מקשר את עצמו בקשר אמיץ, ממילא כל התבוננות שלו, וכל פנייה אל העולם הפנימי, מה גורם? תכף ומיד התקיימות של אותו תוכן פנימי שמדבר בתוכי. התקיימות. תכף ומיד התקיימות. ואם אני שומע קול פנימי שאומר לי, באופן תיאורטי אני אומר עכשיו, אם אני קשוב לקול פנימי שאומר לי, המשיח בפתח, המשיח יופיע. פלא פלאים. כי זו האמת. זה קול פנימי. זה קול פנימי שאומר לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף. אם אני מקושר לקול הפנימי הזה, אני לא אגנוב, אני לא ירצח ואני לא אנאף. ולא רק זה. אלא האמת הזו תתפשט בכל סביבתי, עד שלא יעלה, כן, על סף מחשבתו של מישהו לעשות את העבירות האלו. עד כדי כך. בוא נראה שכתוב. אפילו דברים שלא יכוון. כל דבריו ומחשבותיו התקיימו שנאמר, ותגזר אומר. אתם רואים? ותגזר אומר, ויקום לך. כן? ברגע שאתה, כן? אם אתה נאמן לעולמך הפנימי, אם רק הנאמנות הזו תגרום לך להגיד בפה, לא תגנוב. אם רק הנאמנות תגרום לך להגיד לא לגנוב, אתה לא תגנוב. הגזרה מתקיימת. אתה לא תגנוב. מכאן ועד עולם. ותגזר אומר, אם אתה גוזר את האומר, כן? אפשר להגיד, ותגזר אומר זה דיבור הפה, כמו שהוא אומר כאן פשטות. אבל ותגזר אומר, זה אם אתה גוזר את האומר הפנימי ומלביש אותו בפה, כן? יש פיתוי אצל הרב קוק בולת ראייה שדומה לדבר הזה, כן? שכל דיבור של תפילה זה בעצם חשיפה של היסוד האורי, אור, מלשון אור. כשאתה מדבר בתפילה, מה אתה עושה? אתה בעצם לוקח מהמזבח הפנימי של הנשמה שמתפלל תמיד, ואתה מלביש את עכשיו בתוך הפה בדיבור, בתפילה מעשית קוראים לזה. יש תפילה נשמתית ותפילה מעשית. אנחנו צריכים להגיע למצב שהתפילה המעשית היא בעצם ביטוי של התפילה הנשמתית. ותגזור אומר, אם הביטוי פה שלך הוא גזור מהעולם הפנימי, ויקום לך. במקום שמתרחש החיבור בין שני העולמות האלו, שם הכוח המפעלי האלוקי הוא רב עוצמה. ומי יאמר לך מה תעשה? אתה שולט. זה נקרא צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. זו מדרגה מאוד מאוד מיוחדת, אבל תראו איך היא מתבססת ומתפתחת. דרך נאמנות לעולם הפנימי, דרך קשב מתמשך, עיקש, עקרוני לעולם הזה. ותגזר אומר, ויקם לך. ומישהו, כן? ותגזר, ותגזר ויקם לך, ומישהו, כן? טוב, יש המשך לפסוק, לא נעקוב, לא נעסוק בזה כרגע, כן? ומישהו איש אמת, לכל מסע ומתן שלו, שימו לב, מישהו איש אמת, כל מי שבא איתו למסע ומתן, תכף הוא מיד מרגיש שיש לו עסק עם אדם, שאמר ולא משנה. אם אתה במסע ומתן שלך לא נותן לאדם, זה שאתה עוסק איתו, להרגיש את האדם עקרוני שיש לך אמת, הוא יסובב אותך על האצבע. והייתי אומר יותר מזה, שאתה מתחיל מסע ומתן, ועמדותיך הבסיסיות והעקרוניות לא ברורות, אתה בעצמך מתכנן לא להיות אמיתי עד הסוף. אתה רוצה להשאיר עצמך פתח כדי שתוכל במהלך המסע ומתן לזגזג. תראו מה כתוב כאן. ומישהו איש אמת, בכל מסע ומתן שלו, הן במיקח וממכר, הן בהלוואה, לעולם יאמר בראשון סוף דעתו. מגיד מראשית, אחרי את כל מי שבא איתו למסע ומתן, יודע את גבולות הגזרה של אותו אדם. זהו. לא מנסים להציע לו שוחד, ולא שום דבר. מי התחלה? מי התחלה מבטא את הקול הראשון? מה הקול הראשון שלי? נושא ונותן באמונה. כל מי שנפגש איתו, יודע שהאיש הזה לא מזגזג. לא ממציא המצאות, ולא הולך בשרירות ליבו. ויש אנשים כאלה שאנחנו מכירים, כן? יש אנשים כאלה. כשאתה בא לדבר עם הרב ביגון, אתה מראש יודע שיש גבולות גזרה לדיבור שלך, לצורת הדיבור איתו. אתה תגיד לידו לשונך? אתה תגיד לידו רכילות? למה לא? למה לא? למה לא? אבל למה מישהו אחר אתה כן יכול להגיד רכילות ולשונך? למה אתה מרגיש שנוח להגיד ליד מישהו אחר? כי הוא לא קבע את גבולות הגזרה מהעולם הפנימי שלו. זה הנקודה. אז אתה, שאתה עושה מסע ומתן, תן לשני להבין שאתה שייך לאן? לעולם של קולות מן השמיים, שלא תונו איש את חברו, כן? וכן הלאה וכן הלאה. או, כן? כל מי, אבל זה רק אצל מישהו אמיתי. מישהו לא אמיתי, נותן לזולת להבין שאיך אומרים, הוא פנוי לעסקים, כן? ומישהו איש אמת בכל מסע ומתן שלו, הן במקח והן בממכר והן בהלוואה, לעולם יאמר בראשון סוף דעתו, וירגיל, שימו לב, הוא מרגיל את האנשים לקנה מידה של אמת. כל מי שנמצא במחיצתו יודע שכאן שפת האמת מדברת, שפת אמת תיקון לעד, וירגיל כל אותם מתעסקים עמו, שידעו שלא ישנה, ולא יעדיף ולא יחסיר. נצור כאן.